שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד דלת במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השישית לפני סוף העמוד הקודם. היום השיעור יהיה 17.5 דקות. אנחנו עדיין עוסקים בביאור המשנה שלמדנו בדף למד ב' בתחילת הפרק. שם ראינו 10 הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות. היום נתעסק עם ההבדלים החמישי, השישי והשביעי. אז נתחיל בהבדל החמישי. אומרת המשנה, גם לקהל מותר להשתתף בדיון. מי זה הקהל? אנחנו נראה בדף למד ז' שהיו 3 שורות של תלמידי חכמים שיושבים לפניהם. גם הם יכולים להשתתף בדיון. עוד מעט נראה שאפילו מעלים אותם להיות דיינים. בכל אופן, המשנה אצלנו אומרת שבדיני ממונות הם יכולים ללמד גם לזכות וגם לחובה, אבל בדיני נפשות הם יכולים להתערב רק לזכות ולא לחובה. זה לגבי התלמידים וזה פשוט. הנושא שלנו עכשיו זה אם גם העדים יכולים להשתתף. כלומר, אחרי שהעדים העידו, האם הם יכולים להעלות טענות לכאן ולכאן. אז עוד רגע נראה שיש בזה מחלוקת הנעים, אבל לכאורה מהמשנה שלנו משמע שכולם יכולים להשתתף, גם העדים. אבל אומר רב פאפה, לא נכון, יכול להיות שהמשנה מתכוונת לכל התלמידים, וזה לא כולל את העדים. בכל אופן, מה המחלוקת לגבי העדים? כתוב בתורה, ועד אחד לא יענה בנפש למות. ברור שפשט הפסוק בא ללמד שעד אחד לא יכול להעיד, אבל כיוון שאנחנו כבר יודעים את הדין הזה ממקומות אחרים, אז דורשים את זה שזה בא לומר שהעד, אחרי שהוא העיד, לא יענה בנפש למות. אסור לו לענות עוד דברים, לטעון עוד טענות, בשביל להרוג את הנאשם. אז רבי יוסי ברבי יהודה לומד שאסור לעד להתערב רק לחובה, למות. אבל לזכות מותר לו. ואז לדעתו אין הבדל בין העדים לבין התלמידים, שגם להם מותר להשתתף רק לזכות ולא לחובה. אבל רבנן סוברים שהעד לא יכול להשתתף בכלל, לא לחובה וגם לא לזכות. למה גם לא לזכות? כי זה נראה כאילו שהוא נוגע בעדות. כי מה יכול להיות? יכול להיות שבאמת הוא עיד עדות שקר נגד אותו נאשם, ועכשיו העד מתחרט והוא מפחד שיזימו אותו ואז יהרגו אותו, את העד, אבל לבטל את העדות שלו הוא לא יכול, כי יש לנו כלל שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אז מה הוא יעשה? לכן הוא מנסה להעלות טענות בעד הנאשם. ולמרות שהוא לא מוסיף איזושהי עדות, אלא הוא רק מעלה טענות בעד הנאשם, והביתים ממילא ישקלו את זה ויחליטו בדעתם האם לקבל או לא, עדיין זה נראה כאילו שהביתים מתייחסים לדברים של מישהו שהוא נוגע בעדות, ולכן אסור לו להתערב אפילו לא לזכות. ולמה כתוב בפסוק לא יענה בנפש למות, שזה משמע שזה רק לחובה, זה לגבי התלמידים, שלגביהם אמרנו שלזכות מותר להם ולחובה אסור להם. עד כאן הנושא הראשון של התערבות העדים והתלמידים בדיון בביתים. וכאן הוא לרבע העליון של עמוד א', אנחנו עוברים לנושא השני, שזה ההבדל השישי במשנה. ההבדל הזה די דומה להבדל הקודם, וגם הוא מדבר על מי יכול ללמד חובה לנאשם. למדנו במשנה שבדיני ממונות, כל הדיינים יכולים ללמד גם זכות וגם חובה, כלומר הם יכולים גם לשנות את דעתם באמצע. לעומת זאת, בדיני נפשות, הדיין שהתחיל ללמד זכות על הנאשם, הוא לא יכול לשנות את דעתו ופתאום ללמד חובה. זה מה שהיה כתוב במשנה. עכשיו בא רב ומקביל את זה ואומר, זה רק בזמן המסע ומתן. שאז ברגע שהוא לימד זכות, אנחנו רוצים שהוא ימשיך לנסות ללמד זכות, בשביל שיהיה מישהו שמנסה למצוא את כל האפשרויות ללמד זכות על הנאשם. אבל ברגע שנגמר המסע ומתן ומגיעים כבר לרגע הגורלי של ההחלטה, אז אם אותו דיין שלימד בהתחלה זכות לא הצליח לשכנע את עצמו שבאמת הנאשם הזכאי, אז ברור שהוא צריך להצביע לפי מה שהוא באמת חושב, ואז הוא יכול גם להגיד את דעתו לחובה. זה מה שרב אומר, ועכשיו בשליש האמצעי של עמוד א', אנחנו נביא 4 קושיות על מה שרב אמר ואת כל הקושיות נדחה. שתי הקושיות הראשונות זה מהמשנה בדף מ' עמוד א', שם המשנה ממשיכה לתאר את סדר הדיון בביתין, ושם כתוב, כמו שכבר למדנו במשנה בלמד ב', שבדיני נפשות לא מחייבים אותו באותו יום, אלא צריכים לחכות למחרת. אז כתוב שם שכשהם מגיעים למחרת, מי שזיקה אתמול צריך לזכות גם היום, ומי שחייב אתמול צריך לחייב גם היום. אז אנחנו רואים כאן שאפילו שלמחרת זה כבר גמר הדין, עדיין מי שזיקה חייב להמשיך לזכות והוא לא יכול להתחרט. אז זה נגד מה שרב אמר, שבגמר הדין הוא כבר יכול לחייב. זה הקושייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מי אמר לך שביום השני מיד עושים את הגמר דין? אולי מדובר שם שממשיכים עם המסע ומתן בבוקר, ואחר כך היו מגיעים לגמר דין, ובאמת בגמר דין, כמו שרב אמר, הוא כבר כן יכול להתחרט ולחייב את הנאשם. אז זה היה הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה מהמשך אותה משנה, המשנה מתארת מה עושים כשאי אפשר להגיע להכרעה, למשל שיש דיין אחד שלא יודע, ואז אין לנו 23 דיינים, או שיש רק רוב של אחד נגד הנאשם, וכמו שלמדנו מתחילת המסכת, צריך רוב של 2 נגד הנאשם בדיני נפשות, אז מה עושים? מוסיפים עוד 2 דיינים. ואם עדיין יהיה תיקו, אז נוסיף עוד 2 ועוד 2 עד שנגיע ל-71. מה עושים אם הגענו ל-71 ועדיין אי אפשר להגיע להכרעה? למשל שיש 36 נגד הנאשם ו-35 בעדו, ואמרנו שאי אפשר להכריע נגדו ברוב של 1, אז אומרת המשנה הם צריכים להתווכח ולהתווכח עד שיהיה מישהו מהדיינים המחייבים את הנאשם שישתכנע לזכות את הנאשם, וכך יהיה לנו רוב של דיין אחד לזכות ונוכל לזכות את הנאשם. עד כאן מהמשנה בדף מם. עכשיו איך זה קשור אלינו? למה המשנה אמרה שצריך לשכנע אחד מהמחייבים שהוא יזכה? הרי אפשר גם לומר הפוך, נשכנע אחד מהמזקים שהוא יחייב, אלא מכאן יוצא נגד דברי רב, שאפילו בזמן גמר הדין, עדיין דיין שזיקה לא יכול להתחרט לחייב. זה הקושייה השנייה. אבל דוחה הגמרא לא נכון, באמת גם לפי המשנה בדף מם, דיין שזיקה יכול להתחרט בגמר הדין, ולמה שם המשנה דיברה רק על המקרה הפוך? כי המשנה רוצה לדבר על מקרה שבו מזכים את הנאשם, ולא על מקרה שמחייבים אותו, אבל ברור שאפשר גם הפוך. אז עד כאן הקושייה השנייה. הקושייה השלישית זה שורה אחת לפני השורות הרחבות. כמו שכבר למדנו, התלמידים יכולים להשתתף בדיון לזכות, אבל לא לחובה. ומשמע במשנה בדף מם, שאם תלמיד לימד זכות חדשה לטובת הנאשם, אז מושיבים את התלמיד בין הדיינים, ובעצם עכשיו הוא נחשב כמו דיין. עכשיו מביאה פה הגמרא ברייתא של רבי יוסי ברבי חנינה, שאפילו אם התלמיד הזה מת באותו יום והוא לא הספיק להגיע לגמר הדין, כשאנחנו מחשבים את הקולות, מחשבים אותו כדעה לזכות, כיוון שזה מה שהוא אמר בהתחלה. עכשיו, לכאורה זה קשה, איך אפשר להחשיב מישהו שכבר מת? הרי אולי בהתחלה הוא אמר זכות, אבל בגמר הדין הוא כבר היה מתחרט. אלא מכאן משמע שברגע שהוא אמר זכות, הוא לא יכול להתחרט, אפילו לא בגמר הדין, וזה נגד דברי רב. אבל עונה הגמרא, לא נכון. רב דיבר על דיין שחי, דיין שחי יכול להתחרט. אבל ברגע שהוא אמר זכות ומת, אז באמת אפשר להניח שהוא לא היה מתחרט, וזה לא סותר דברי רב. ועכשיו, בשורה הרביעית, בשורות הרחבות, הקושייה הרביעית והאחרונה. במשנה בדף למדווה ומודבט, אנחנו נלמד שהיו שני סופרים של הבית דין שהם היו כותבים את כל הטענות של הדיינים לזכות ולחובה. עכשיו הגמרא כאן מניחה שלא היו כותבים את זה סתם בשביל שנזכור את הטענות השונות, אלא בשביל שנוכל להשוות את הטענות שהם אמרו בהתחלה עם טענות שהם אמרו אחר כך. עכשיו למה צריך להשוות? אז מילא טענות לחובה זה מובן, כי יכול להיות שלמשל ביום הראשון דיינים אמרו טענה מסוימת לחובה, וכמו שאמרנו צריכים לחכות עכשיו למחרת, ולמחרת כשהגיעו אמרו טענה אחרת לחובה, ועכשיו כיוון שזו טענה חדשה צריכים לחכות עוד פעם למחרת, כי כל פעם צריכים לילה לחשוב על אותה טענה לחובה. לכן חשוב לכתוב את הטענות לחובה בשביל שנוכל להשוות האם הטענות הבאות לחובה הם אותם טענות או טענות חדשות. אז זה הסיבה לכתוב את הטענות לחובה, אבל למה לכתוב את הטענות לזכות? כנראה בגלל שלדיין שזיקה אסור לחזור בו אפילו בגמר הדין, בניגוד למה שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים לרשום מה הוא אמר מקודם בשביל שהוא לא יחזור בו. עכשיו תראו ברשי, לכאורה זה לא קשה על רב, כי גם לפי רב אסור לו לחזור בו במהלך המסע ומתן, תראו מה שרשי מתרץ, נכתוב את זה בהערות באתר עצמו. בכל אופן קשה מכאן על רב שכותבים את זה בשביל שהדיין לא יחזור בו גם בגמר הדין, והרי לפי רב מותר לו לחזור בו בגמר הדין, אבל דוחה הגמרא יש סיבה נוספת שבגללה צריך לכתוב גם את הטענות של המזקים. אנחנו רוצים לדאוג ששני דיינים לא יחדשו איזשהו דין מהתורה על בסיס שני פסוקים שונים. כי יש לנו כלל, עוד מעט נראה את המקור שלו, שלא יכול להיות שהתורה בשני פסוקים שונים חידשה את אותה הלכה. אז ממילא צריכים לכתוב את הטענות שנוכל להשוות ולראות שהם לא שניהם אמרו את אותה הלכה משני פסוקים שונים, ואם הם כן אמרו אז נוכל לדעת שאחד מהם טועה, ולא נוכל לספור את הקול שלו בהצבעה, לכן היו כותבים את הטענות וזה לא סותר את מה שרב אמר, שבגמר הדין הדיין שזיקה כן יכול להתחרט. אז בזה סיימנו את הנושא של רב, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את העניין הזה, שלא לומדים משני פסוקים דבר אחד, הגמרא מביאה לזה שני מקורות, או יותר נכון אסמכתות, ומחפשת לזה כמה דוגמאות. אז קודם כל המקורות, הבאי לומד את זה מאחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, כלומר שפסוק אחד יכול ללמד שני דינים, אבל לא ששני פסוקים מלמדים דין אחד, ובברייתא של רבי ישמעאל למדו את זה מהפסוק בירמיהו, שדברי השם הם כפטיש יפוצץ סלע. כלומר שכל פסוק מתפצל לכמה ניצוצות, אבל לא הפוך, כלומר לא אומרים שניצוץ אחד יוצא מכמה פסוקים. אז עד כאן המקור, ועכשיו הגמרא מחפש לזה דוגמאות. שלושת הדוגמאות שנביא הם כולם מתחום הקורבנות. שתי הדוגמאות הראשונות הם מאותו דין, שאם דבר עלה על המזבח, אפילו שהוא כבר נפסל, ברגע שהוא עלה הוא כבר לא יורד, אלא מקריבים אותו. כלומר, למשל, אם שחטו קורבן ואז הדם נשפך, אז הקורבן הזה עכשיו פסול, אבל אם בכל זאת העלו אותו למזבח, אז כבר מקריבים אותו. אותו דבר לפי דעה אחת לגבי הדם והנסחים של הקורבנות. אם הם נפסלו, אבל בכל זאת העלו אותם למזבח, אז כבר משתמשים בהם. זה נקרא שהמזבח מקדש. עכשיו, כל הדין הזה זה רק לגבי דברים שהם ראויים להיות על המזבח או על האש, כמו שעוד רגע נראה, אבל אם למשל יעלו איזשהו בשר של צבי, כיוון שאין שום קורבן מצבי, אז ברור שלא נקריב אותו. עכשיו, מאיפה לומדים את זה? אז המשנה בזבחים לומדת את זה מהפסוק, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. עכשיו, אם מדובר שם בפסוק בקורבן כשר, אז ברור שהוא מוקרב, למה הפסוק צריך לדש את זה? אלא מסבירה שהיא שמכאן לומדים שאפילו שהוא מדובר במשהו שכבר נפסל, ברגע שהוא כבר עלה על המזבח, אז מקריבים אותו. עכשיו, מאיזה מילה בפסוק לומדים את זה? אז רבי יהושע לומד את זה מעל מוקדה, כלומר כל דבר שראוי לאש, למוקד, אז ברגע שהוא עלה לא מורידים אותו, ורבן גמליאל לומד את זה מעל המזבח, כלומר דבר שראוי למזבח, אם הוא עלה אז לא מורידים אותו. אז הנה אנחנו רואים ששני תנאים למדו משני מילים שונים את אותו דין בדיוק. אז זה דוגמה ללימוד אחד משני פסוקים, ואת זה לא עושים בבית דין, ואז לא נחשיב את אחד מהדיינים. אבל דוחה הגמרא זה לא דוגמה טובה, כי כאן הם לא אמרו בדיוק את אותו דין משני פסוקים, אלא הם גם חולקים בדין עצמו. כי רבי יהושע אמר שהדין הזה נכון רק לגבי דברים שראויים לאש, ורבן גמליאל אמר שזה נכון לגבי כל דבר שראוי למזבח. מה נפקמינה? יין ודם. יין ודם ראויים למזבח, אבל הם לא מוקרבים על האש של המזבח, אלא את הדם זורקים על קרנות המזבח, ואת היין שופכים בנקף שבמזבח. אז לכן, כיוון שאין פה רק מחלוקת מאיפה ללמוד, אלא גם מחלוקת בדין, זה לא דוגמה טובה למה שאנחנו מחפשים. לכן רב פאפה עכשיו מביא מקור אחר בשורה האחרונה בעמוד א', ברייטה שלומדת את אותו דין מפסוק אחר. בפרשת תצווה, כשהשם מצווה למשה מה לעשות בחנוכת המזבח, אז כתוב, כל הנוגע במזבח יקדש. אז גם מהפסוק הזה לומדים שדבר שעלה למזבח, אפילו שהוא כבר נפסל, כן מקריבים אותו. עכשיו, מאיפה לומדים שזה דווקא בדברים שראויים למזבח? אז רבי יוסי הגלילי לומד את זה ממה שכתוב אחרי זה כבשים בני שנה, ורבי עקיבא לומד את זה מכמה פסוקים אחר כך שכתוב עולת תמיד. אז זה צריך להיות דבר שהוא כמו כבש, שהוא ראוי למזבח, או לפי רבי עקיבא כמו עולה שזה ראוי למזבח. אז הנה שוב, יש לנו שני מקורות לאותו דין, אז זה דוגמה למה שאנחנו מחפשים, שני מקורות לאותו דין. אבל גם את זה הגמרא דוחה, כמו שדחינו מקודם, זה לא רק מחלוקת מה המקור, זה גם מחלוקת להלכה. כלומר, מה נפקמינה בין אם לומדים את זה מכבשים לבין אם לומדים את זה מעולה? האם הדין הזה כולל גם את עולת העוף? אם לומדים את זה מכבשים, זה לא כולל עוף. אם לומדים את זה מעולה, זה כן כולל עוף. לכן אנחנו עוברים לדוגמה השלישית, והיא גם תתקבל. גם הדוגמה השלישית היא מעולם המקדש, מאיסור שחוטי חוץ. בויקרא בפרק י' ז' יש שני דינים, יש דין שאסור לשחוט מחוץ לעזרה, ויש דין שאסור גם להקריב את האיברים מחוץ לעזרה. על שני הדינים האלו יש קרת למי שעושה אותם. לגבי זריקת דם מחוץ לעזרה זה לא מוזכר בתורה במפורש, ויש מחלוקת מאיפה לומדים את זה. רבי ישמעאל לומד את זה מהדין הראשון של שחיטה מחוץ לעזרה, מזה שכתוב שם דם יחשב לאיש ההוא דם שפח, דם שפח מיותר, אז לומדים את זה לגבי זריקת הדם, ורבי עקיבא לומד את זה דווקא מהדין השני של הקרבת האיברים מחוץ לעזרה, כי כתוב שם עולה או זבח, או זה מיותר, זה בא לרבות את הדם. אז הנה מצאנו שני מקורות לאותו דין של זריקת הדם, וזה מה שחיפשנו. אבל גם את זה הגמרא מנסה לדחות, כמו שתי התחיות הקודמות, כי אומר רבי אבאו, יש נפקמינה להלכה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. מה הנפקמינה? אם אדם עובר במזיד על העבירות האלו, אז הוא חייב קרת. אם הוא עובר בשוגג, הוא חייב חטאת. ויש דין שאם אדם עושה פעמיים את אותו חטא, אחד אחרי השני, אם שני החטאים היו בהיעלם אחד, כלומר שהוא לא גילה שזה חטא בין החטא הראשון לחטא השני, אז הוא מביא להם חטאת אחת. אבל אם הוא עבר על שני איסורים שונים, אפילו שהם היו בהיעלם אחד, הוא מביא שני קורבנות חטאת. אז עכשיו, מה יקרה בנושא שלנו אם אדם שחט מחוץ לעזרה וגם זרק את הדם מחוץ לעזרה? אז לפי רבי ישמעאל ששני הדינים נלמדים מאותו פסוק, הוא יביא חטאת אחת. לפי רבי עקיבא שזה נלמד משני פסוקים שונים, אז הוא יביא שתי חטאות. אז הנה, לפי רבי אבא, יש לנו נפקמינה, ועוד פעם, זה לא דוגמה טובה למה שאנחנו מחפשים. אבל אומרת הגמרא, נכון, לפי רבי אבא הוא באמת יש נפקמינה, אבל לפי אביי אין נפקמינה. כי אומר אביי, כל הפסוקים שדיברנו להם עכשיו, זה רק העונש. אבל איפה האיסור עצמו? זה בדברים י' ב', שם כתוב, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה וכולי, שם תעשה, כלומר בעזרה, כל אשר אנוכי מצווקה. אז הפסוק הזה כלל את כל הדברים, גם השחיטה, גם זריקת הדם וגם הקרבת האיברים, כולם צריכים לעשות בעזרה, וכיוון שהפסוק כלל אותם ביחד, מילא אפילו שהעונשים נלמדים משני פסוקים שונים, בכל זאת הוא יביא חטאת אחת גם לפי רבי עקיבא. אז הנה מצאנו דוגמה לדין אחד שנלמד משני מקורות שונים, ושאין שום נפקמינה בין שני המקורות, ולגבי בית דין, אם יהיו שני דיינים שילמדו אותו דין משני פסוקים שונים, נחשיב את הדעה שלהם רק כדעה אחת. ובזה הגענו לשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד ב', אנחנו עוברים לנושא הבא, וזה ההבדל השביעי במשנה. ההבדל היה שבדיני ממונות אפשר לסיים את הדיון גם בלילה, בדיני נפשות צריך שהכל יהיה ביום. אז היום נתמקד בדיני ממונות, מחר נלמד את דיני נפשות. כשנדבר עכשיו על שני נושאים, קודם כל מה המקור לדין במשנה, ודבר שני, מי חולק על הדין של המשנה, נתחיל דווקא בדבר השני. אצלנו אמרנו שמתחילים ביום אבל אפשר לסיים בלילה, לעומת זאת הגמרא מביאה ברייתא של רבי מאיר שהוא אומר שהכל צריך להיות ביום. מאיפה הוא לומד את זה? מזה שהתורה בפרשיית עגלה ערופה מגדירה את התפקיד של הכהנים שהם מטפלים בכל ריב וכל נגע. אז מכאן שיש הקש בין ריב לבין נגע. כמו שנגע צרה את רואים רק ביום, אז גם ריב, כלומר דיון בבית, הם עושים רק ביום. אז זה רבי מאיר, אבל המשנה כנראה לא עושה את ההקש הזה. עכשיו רבי מאיר, כשהוא עשה את ההקש, הוא הקיש את זה לעוד כמה עניינים. ביניהם, כמו שהכהן שורא את נגע הצרה, אסור שהוא יהיה עיוור אפילו בעין אחת, אז גם דיין, אם הוא עיוור בעין אחת, אסור לו לדון. ולא רק בברייתא כתוב את זה, אלא גם יש סתם משנה כרבי מאיר בנידה בדף ממתת, שכתוב שם שיש אנשים שהם כשרים להיות עדים אבל הם פסולים להיות דיינים, ורבי יוחנן הסביר שהכוונה היא לאדם שהוא עיוור בעין אחת, שהוא יכול להיות עד אבל הוא לא יכול להיות דיין. אז זה דעת רבי מאיר, ורבי כשהוא ערך את המשנה הוא סתה משנה בנידה כמותו, אז לכאורה רבי פסק כמו רבי מאיר. על זה שואלת הגמרא, איך רבי יוחנן הכשיר שכן שלו להיות דיין, כשאותו שכן היה עיוור בעין אחת? הרי זה נוגד את אותה סתם משנה בנידה. אז עונה הגמרא, נכון שהסתם משנה שם בנידה היא כמו רבי מאיר שעיוור בעין אחת לא יכול להיות דיין, אבל המשנה שלנו בסנהדרין גם היא סתם משנה והיא חולקת על הדין הזה, ורבי יוחנן פסק כמו המשנה שלנו. איפה המשנה שלנו מזכירה בכלל עיוור? היא לא מזכירה, אבל כמו שאמרנו, כמו שהמשנה שלנו מתירה לדיינים לגמור את הדין בלילה, זה אומר שהמשנה לא עושה הקש בין דין לבין צרת, אז כמו שהיא לא עושה את הקש הזה לגבי לילה, היא גם לא עושה את הקש הזה לגבי עיוור. ולכן, לפי המשנה שלנו, עיוור בעין אחת כן יכול לדון. אגב, את המהלך הזה עשינו לפי היד רמה, לא לפי רשי. אז יוצא שיש מחלוקת בין המשנה שלנו לבין רבי מאיר, גם לגבי לילה וגם לגבי עיוור בעין אחת. עכשיו, למה רבי יוחנן פסק לפי המשנה שלנו ולא לפי אותה משנה בנידה? אז או כי המשנה שלנו זה רבנן וזה רבים ושם זה רק לפי רבי מאיר, הוא יחיד, או כי רבי סידר את המשנה שלנו במסכת סנהדרין, שפה זה המקום הטבעי לדיני דיינים, ושם זה מובא בנידה בדרך אגב בהקשר אחר, לכן יותר סביר שרבי יתכוון לפסוק כמו המשנה שלנו. אז עד כאן המחלוקת, עכשיו נראה את המקור למחלוקת, אז את המקור של רבי מאיר כבר ראינו זה מייקש מנגעים, מה המקור של רבנן שאפשר להתחיל ביום ולגמור בלילה, אז מצד אחד כתוב ושפטו את העם בכל עת, משמע גם בלילה, מצד שני כתוב והיה ביום הנחילו את בניו, אז את הדיון על הנחלות ובכלל דיונים בבית עושים רק ביום, איך מסדרים את שני הפסוקים, אז לומדים שמתחילים ביום ומסיימים בלילה, אז זה המקור של רבנן, ומה רבי מאיר לומד מהפסוקים האלו? אז מי ושפטו את העם בכל עת, הוא לומד שלמרות שעשינו הקש בין דין לבין נגעים, נגעים אי אפשר לראות ביום מעונן, לדון אפשר לדון ביום מעונן. ומהפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, הוא לומד את מה שרבא בר חנינא למד, לפרש את זה עכשיו לפי הרשב"ם בסוגיה מקבילה בבבא בתרא, שהיינו יכולים לחשוב שחלוקת ירושה זה לא כמו דין, אלא זה סתם כמו חלוקת שותפות, לכן הפסוק מלמד אותנו שזה דין, וזה צריך לעשות כמו דין ביום ולא בלילה. ועכשיו בסוגריים, ממילא אומר רב יהודה בשם רב, שאם שלושה אנשים נכנסו לבקר את החולה, והחולה אומר להם את הצוואה שלו, כלומר הוא לא רוצה שזה יהיה כמו דיני התורה, אלא הוא מפרט שהאוטו ילך לרובן והבית לשימון, אז כיוון שהם שלושה אנשים, אם עכשיו זה יום, הם יכולים להיחשב כביתין, ואז יש תוקף של דין לצוואה של אותו חולה, ויצטרכו ללכת לפיה, אם עכשיו זה לילה, הם לא יכולים להיות ביתין, כי לא דנים בלילה, ממילא הם רק עדים והם יצטרכו למחרת להביא את העדות שלהם לביתין אחר. בכל אופן, למדנו משם שהפסיקה לגבי ירושה צריכה לעשות ביום ולא בלילה, כי זה נחשב כמו דין, ובזה הגענו לשורה השלישית לפני סוף עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו היום, למדנו שהתלמידים בביתין יכולים להתערב לזכות אבל לא לחובה, העדים לפי רבנה לא מתערבים בכלל, לפי רבי יוסי ברב יהודה הם כמו התלמידים, זה היה ההבדל החמישי במשנה בין נפשות לממונות, ההבדל השישי במשנה זה שבדיני נפשות דיין שלימד זכות לא יכול להכריז ללמד חובה, רב הגביל את זה רק לשעת המסע ומתן, אבל בגמר הדין הוא כן יכול ללמד חובה, הבאנו על רב ארבע קושיות ואת כולם דחינו, אחר כך בדרך אגב הגענו לנושא שלא לומדים דין אחד משני פסוקים, הבאנו לזה שני מקורות, כמו אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי, וניסינו להביא דוגמאות של דין אחד שנלמד משני פסוקים שונים ושאין נפקא מינה בין שני הפסוקים, הבאנו שלוש דוגמאות מענייני המקדש, רק הדוגמה השלישית התקבלה, וזה שלפי אביי יש שני מקורות לאיסור ולעונש של זריקת דם מחוץ לעזרה, והנושא הבא היה ההבדל השביעי, שדיני ממונות אפשר להתחיל ביום אבל לגמור בלילה ודיני נפשות הכל ביום, ראינו שרבי מאיר חולק ואומר שגם דיני ממונות הכל ביום, וראינו שהמחלוקת קשורה האם עושים הקש בין דינים לבין נגעים, וממילא יש גם מחלוקת האם סומה בעין אחת יכול להיות דיין או לא, לפי המשנה שלנו כן, ואז ראינו את המקור לדעת רבנן משני הפסוקים ושפטו את העם בכל עת, ומצד שני והיה ביום הנחילו את בניו, וראינו מה רבי מאיר לומד מכל אחד מהפסוקים האלו כל טוב.